שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת שבת. היום יש לנו לימוד ארוך. נתחיל בתחילת הפרק בכף עמוד ב' ונסיים בשורה האחרונה בכ"א עמוד ב'. השיעור היום יהיה 20 דקות. השיעור היום מוקדש להצלחת משפחת קרסנטי מכפר מימון. רגע לפני שנתחיל, רק נזכיר שאנחנו עוברים תקופה לא פשוטה היום בעם ישראל ובעולם סביב עניין הקורונה. זה הזמן להגדיל תורה. אנחנו נשמח אם כל מי ששומע ישתף חברים בשיעורים, כל אחד בדרך שבה הוא שומע, אם זה באתר, בטלפון, בוואטסאפים, ביוטיוב, ועכשיו בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נלמד על הפתילות והשמנים שמדליקים מהם בשבת או שלא מדליקים. בחלק השני נעבור לדיני חנוכה. אז החלק הראשון פותח במשנה המפורסמת שיש כאלה שקוראים אותה כל יום שישי, וזה משנת במה מדליקין. אומרת המשנה, במה מדליקין ובמה אין מדליקין, כלומר באיזה פתילות ושמנים מותר להשתמש לנר שבת ובאיזה לא, והמשנה מפרטת קודם כל במה לא, אחרי זה בעוד כמה ימים נראה גם במה כן, והמשנה מחלקת את זה לפתילות ולשמנים, ובכל אחד יש שישה דברים, נקרא אותה מהר, אחרי זה נפרט בגמרא. אז הפתילות שלא משתמשים בהם זה בפתילה של לחש, חוסן, חלך, פתילת העידן, פתילת המדבר וירוקה שעל פני המים. השמנים שלא משתמשים בהם זה זפת, שעבה, שמן קיק, שמן שריפה, עלייה וחלב. זה באופן כללי, אל דאגה, נסביר הכל. את הגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נפרש את מה שראינו במשנה על הפתילות והשמנים. בסעיף השני נראה כמה דיונים כלליים יותר לגבי האיסורים. הסעיף ראשון, בואו נפרש את המשנה, נחלק את זה לשלושה שלבים. שלב ראשון זה לפרש את הפתילות האסורות, אז הראשון זה לחש, שזה צמר שמתחת לקליפה של הארז, השני זה חוסן, שזה פתילה שעושים מפשטן. עכשיו בשביל להבין את זה נסביר שהפשטן זה צמח בצורה של עשב די גבוה, מגיע עד בערך מטר, למעלה יש לו זרעים ופרחים באיזשהו שלב, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה הגבעול. בגבעול יש את עיקר הגבעול ויש את הסיבים שמסביב, בסיבים האלו משתמשים בשביל לטוות חוטי פשטן ולעשות מזה בד, והתהליך הוא ממש בקצרה, זה באמת יותר מורכב, זה שקודם כל חוב מנפצים את הפשטן בשביל להפריד בין הסיבים לבין עיקר הגבעול, ואחרי זה מנפצים, כלומר מעבירים את הגבעולים דרך איזשהו מסרק בשביל להפריד את הסיבים, ואחרי זה את הסיבים טובים ועושים חוטים. עכשיו אם עשו את כל התהליך כמו שצריך, אז הפשטן מעולה להדלקה ומותר להדליק בו, אבל כאן בחוסן מדובר שלא עשו הכל, אלא משהו כאן חסר. מה חסר? אז רב יוסף אומר שמדובר שבאמת חבטו ונפצו, אבל תוך כדי יש סיבים שהם קצרים מדי ושבורים והם נושרים ולא משתמשים בהם, הם לא דולקים טוב ובהם אסור להשתמש לשם. שבת, הבאי אומר שזה פשטן שנחוות אבל עוד לא נופץ, כלומר עוד לא העביר אותו במסרק, כך שזה סיבים מאוד גסים שדיין מחוברים אחד לשני, ובזה אסור להשתמש. זו הפתילה השנייה במשנה, חוסן. הפתילה השלישית זה חלך, שבזה יש מחלוקת. שמואל אומר שיורדי הים אמרו שזה קולחה, שזה סיב שדומה לצמר שגודל על אבנים בים, אבל רב יצחק בר זעירי אומר שזה גושקרה, שזה סוג של משי, משמע ברשי אולי שזה סוג פחות טוב, בכל אופן זה משי. זו המחלוקת, ועכשיו בסוגריים יש כאן איזשהו דיון שלפי רשי הוא קצת מסובך, כי יש בו מחלוקת. אנחנו נסביר את זה לפי מה שמשמע מרי בתוספות, שבעצם אין כאן שום מחלוקת, וזה מתחיל בסיפור שרב נחמיה הסתובב עם בגדים שעשויים ממשי, מה שנקרא בגמרא גם מתח. ורבין ראה את זה והצביע ואמר לאביי, הנה זה מה שנקרא במשנה חלך, כלומר כמו שרב יצחק בר זעירה אמר שחלך זה סוג של משי, זה מה שרבין אמר, ואביי הסכים איתו כאמור לפי התוספות, והוא אמר גם קוראים לזה שיר הפרנדה. עד כאן הסיפור, בינתיים הכל פשוט, הם פשוט הסכימו עם רב יצחק בר זעירה שזה משי, ואמרו שגם קוראים לזה שיר הפרנדה. אבל על זה הגמרא עכשיו מקשה מברייתא שאומרת שהשיריים, שזה לכאורה שיר הפרנדה, והחלך חייבים בציצית, ומזה שהמשנה מזכירה את שניהם, משמע שזה לא אותו דבר. אז איך הבאי אמר שהחלך נקרא גם שיר הפרנדה? עונה הגמרא, או שבאמת זה קשה, או שפשוט צריך להבדיל בין שיריים לשיר הפרנדה. כלומר, הבאי אמר שחלך זה שיר הפרנדה, אבל שיריים זה באמת סוג אחר. עד כאן לגבי חלך. אגב, תראו באתר ששמתי שם שני סרטונים לגבי הכנת הפשטן והכנת המשי. כדאי מאוד לראות, זה מעניין, זה נותן הבנה יותר טובה על מה אנחנו מדברים פה. בכל אופן, אנחנו עוברים לפתילה הרביעית, וזה פתילת העידן. שאומרת הגמרא, זה סיבי צמר שגדלים מתחת לקליפה של עץ הערבה. והפתילה החמישית זה פתילת המדבר, שזה שברה, שזה סוג של עשב, שגם עושים ממנו פתילות. והפתילה השישית זה ירוקה של פני המים, שזה ירוקת, אבל לא הירוקת שבתעלות, שזה ירוקת שמתפורקת מתפוררת ואי אפשר להכין ממנה פתילות, אלא הירוקת שמתחת לספינות, כל הפתילות האלו המשנה אמרה שמסורים לשימוש בשבת. ועל זה הברייתא מוסיפה עוד שתי פתילות, וזה צמר ושיער. צמר כי כשמדליקים אותו הוא מתכווץ, הוא לא דולק טוב, ושיער פשוט נשרף היה זה שנכבט. עד כאן השלב הראשון, הפתילות שאסור להשתמש בהן. השלב השני אנחנו טיפה מדלגים בגמרא, וזה ברייתא שהגמרא מביאה, שהיא נותנת איזשהו סיכום ביניים במשנה, והיא אומרת, עד כאן במשנה פסול פתילות, כלומר עד הדין של ירוקה שעל פני המים, מכאן ואילך, מזפת, זה כבר לא פסול פתילות, אלא פסול שמנים. עכשיו שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי ברור שעד כאן זה פתילות ומכאן זה שמנים, עונה הגמרא, החידוש הוא לגבי שעבה. עוד שנייה נראה ששעבה זה אחד השמנים האסורים, והיינו יכולים לחשוב שאולי שעבה אסורה לא רק כשמן, אלא גם כפתילה, כלומר כמו שאנחנו עושים היום ששמים פתילה בתוך שעבה מוקשת, לכן מדגישה הברייתא שזה לא כך, אלא שעבה כפתילה היא מותרת, כמו שאנחנו עושים היום בנרות, שעבה מוקשת, אבל כשמן זה אסור. עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה פירוט השמנים. במשנה יש כאמור שישה שמנים, הגמרא מפרשת כאן רק שלושה מהם, בואו נתחיל. אז השמן הראשון זה זפת, שזה נוזל שיוצא מעצים. גם היום אגב מה שאנחנו קוראים זפת אפשר עקרונית להפיק אותו מעצים, בכל אופן זה אסור לשימוש. השמן השני זה שעבה, שזה לא השעבה שלנו היום, שהיא בעצם לא שעבה אלא פרפין, אלא כאן הכוונה היא לשעבה של חלת הדבש שעושים הדבורים, מה שנקרא בגמרא קירוטה, ובסוגריים הגמרא מביאה את רמי ברבין שבעצם חוזר על אותו דבר. הוא אומר ששעבה זה פסולת הדבש, כלומר חלת הדבש שמכינים הדבורים. אגב, הוא גם אומר שיתרן זה פסולת הזפת, כלומר זפת ששורפים אותו, והגמרא שואלת מה נפקמינה במה שהוא אמר. אנחנו כבר יודעים מה זה שעבה ומה זה יתרן, ועונה הגמרא למקח וממכר, כלומר אם חתמתי שאני מוכר לך שעבה, אז זה הכוונה, פסולת הדבש. בכל אופן, עד כאן השמן השני, שעבה. השמן השלישי זה שמן קיק, בשביל לדבר עליו נדלק קצת מהשורה הראשונה בעמוד א' עד השורה השישית, וכאן יש שלוש דעות, או שהכוונה היא לשמן שמפיקים מעוף שנקרא קיק, או שהכוונה היא לשמן של קזה, שזה גרעינים של צמר גפן, או שהכוונה היא לשמן שמפיקים מעץ הקיקיון של יונה, ואגב רבא בר בר חנה מספר שורה שבארץ ישראל משתמשים בקיקיון בשביל לעשות צל מעל החנויות ובגרעינים בשביל שמן, עד כאן השמן השלישי. את שאר השמנים הגמרא לא מסבירה כאן, נתגיע לזה בקף ג' עמוד ב' אחרי כל הסוגיה של חנוכה, אבל בואו נעבור עליהם מהר. אז השמן הבא זה שמן שריפה, שהוא קצת יוצא דופן כאן, כי אין בעיה בעצם השמן עצמו, אלא מדובר בשמן של תרומה שנטמעה, וממילא אסור לכהן להשתמש בה והוא צריך לשרוף אותה, ואסור להשתמש בזה לנר שבת. השמן הבא זה שמן שעושים מהשומן של העלייה, והשמן הבא זה חלב. עכשיו אם מדובר בחלב לא מבושל, אז כולם מסכימים שלא מדליקים בו, הוא לא דולק טוב. אבל אם מדובר בחלב מבושל, הוא כן דולק טוב, לכן החום המדי אומר שבו כן אפשר להדליק, אבל באים חכמים ובכל זאת גוזרים שלא, כי אם נתיר בחלב מבושל, בסוף אנשים יטעו וגם הדליקו בחלב לא מבושל, לכן הכל אסור. עד כאן השלב השלישי פירטנו על השמנים, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה של השיעור, סיימנו לפרש את המקרים במשנה. הסעיף השני זה לא הסברים ספציפיים לכל אחד מהמקרים, אלא דיונים כלליים יותר על המשנה, ואת זה נחלק לארבעה דיונים. הדיון הראשון מאוד בסיסי, זה בשליש העליון של עמוד א', אומר רבא, מה בעצם ספרת האיסור? למה חזל אסרו את הפתילות והשמנים האלו? אומר רבא, הפתילות כי האש מסכסכת בהן, כלומר היא לא דולקת יפה, היא כל הזמן קופצת, והשמנים כי הם לא נמשכים טוב אחר הפתילה. עכשיו למה כל זה רע? אומר רשי, כי אם זה לא נדלק טוב, אז בסוף אדם יבוא ויתה את הנר בשביל שידלק, והוא יעבור על איסור תורה. זה רשי, ויש מפרשים שזה לא רק שם היתה, אלא גם אם אין חשש שהוא יתה, זה פשוט שם היחבה, ואז הוא יישאר בלי אור בשבת. והרי יש מצווה שיהיה לו אור, לכן זה אסור. עד כאן הדיון הראשון. בשביל הדיון השני נקפוץ חזרה על השורה הראשונה בעמוד א', שם הגמרא מביאה ברייתא, שאומרת שמה שאמרנו שאסור זה דווקא בנר בודד, כלומר פתילה אחת עם שמן, אבל אם זה מדורה, כלומר הרבה פתילות, אז מותר, כי כשיש הרבה, אז יש הרבה אש, וכבר אין חשש שזה יחבא, זה הדיון השני. הדיון השלישי, קצת מעל אמצע עמוד א', זה לגבי ערבוב. כלומר, אם אני לוקח פתילה מותרת יחד עם פתילה אסורה, או מערבב שמן מותר עם שמן אסור, ואני עושה את זה בצורה כזאת שהאש כן דולקת יפה. האם אז נאמר שזה מותר? אומר רבא שלא. כי אם נאמר שזה מותר, אנשים בסוף יטעו וישתמשו באלו אסורים גם בלי הערבוב, לכן גם על ידי ערבוב גזרו שאסור. זה רבא, ועל זה נראה שתי קושיות. קושיה אחת מקשה הבאה מברייתא, שאומרת בפירוש שאם הוא קרח פתילה מותרת יחד יחד עם פתילה אסורה, אז תנא קמא אמנם אוסר, כמו שרבא אמר, אבל של בית רבן גמליאל היו עושים את זה. אז אמנם תנא קמא זה לכאורה סיוע לרבא, אבל המעשה רב של בית רבן גמליאל זה יותר חזק, כי זה לא רק איזושהי אמירת דעה, אלא זה ממש סיפור שככה הם היו עושים, וזה קשה על רבא, כי רבא אמר שאסור, והנה הם היו עושים את זה. זו הקושייה, ועל זה עונה הגמרא, זה לא קשה, כי מה שהם היו עושים זה שהם היו כורכים פתילה על גבי אגוז, והם לא עשו את זה כי גם האגוז היה סוג של פתילה, אלא הם פשוט עשו את זה כי האגוז צף מעל השמן וכך גם הפתילה לא תשקע. ממילא מובן שזה מותר, כי הם לא ירבבו שתי פתילות, אלא הם פשוט רצו להציף את הפתילה המותרת. עכשיו, אם זה המקרה, אז למה תנא קמא חלק ואסר? אומרת הגמרא, יש כאן חסורא מחסרא, ובאמת בברייתא אין שום מחלוקת, אלא הברייתא פשוט אמרה שני דברים. אחד, זה שאסור לערבב פתילה טובה עם פתילה אסורה, בדיוק כמו שרבא אמר, ושתיים, אם לא מערבבים, אלא רק עושים את זה בשביל שהפתילה תצוף, אז זה מותר, כמו שעשו בבית רבן גמליאל. עד כאן הקושייה הראשונה נגד רבא שאסר את הערבוב והתירוץ. הקושייה השנייה זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי חלב מבושל. ראינו במשנה שלפי תנא קמא חלב מבושל אסור, למרות שהוא עצמו דולק יפה, אבל גזרו עליו את הוא חלב לא מבושל, אבל בא רב ואומר שאם מערבבים חלב מבושל עם שמן כשר, אז זה מותר. אז הנה אתה רואה שעל ידי ערבוב מותר, וזה קשה על רבא שאמר שאסור, עונה הגמרא, כאן זה מותר, כי אם נאסור זה יהיה גזרה לגזרה. גזרה אחת זה עצם החלב המבושל, כי הרי אמרנו שזה גזרה את הוא לא מבושל, וגזרה שנייה זה שאפילו על ידי ערבוב זה אסור, לכן כאן לא גזרו, ועל ידי ערבוב זה מותר. עד כאן שתי הקושיות על רבא. לסיכום, רבא אמר שגם על ידי ערבוב אסור, הקשנו עליו שתי קושיות ותרצנו, ועד כאן הדיון השלישי. הדיון הרביעי, 8 שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי בית המקדש. אומרת הברייתא שמביא רמי בר חמה, שכל הפתילות והשמנים שאסרנו בשבת, גם במנורה במקדש הם אסורים. למה? כי כתוב להעלות נר תמיד, וצריך שהשלהבת של המנורה תהא עולה מאליה, כלומר שהיא תדלק יפה מעצמה, בלי שצריך לעזור לה ולעטות את הנר מדי פעם. זה הדין, ועל זה הגמרא מקשה שתי קושיות דומות ממשנה ומברייתא, שהיו משתמשים בבגדים של הכהנים שבלו בשביל להכין פתילות. עכשיו, חלק מהבגדים זה פשטן, שזה בסדר. אבל הרי האבנט היה עשוי גם מצמר, והרי צמר ראינו בברייתא שאסור להשתמש בשבת כי הוא מתכווץ, אז למה השתמשו במקדש? זו הקושייה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת לגבי משנה בסוכה, שם הרי לא מדובר במנורת המקדש, אלא מדובר בתאורה שהיו עושים לשמחת בית השואבה, על זה לא כתוב להעלות נר תמיד, ולכן שם אין איסור. על זה אפשר גם להוסיף ששם לא מדובר רק על איזה פתילה בודדת, אלא על איזושהי אש מאוד גדולה, וכמו שראינו כשמדובר בהרבה פתילות אז אין איסור. זו תשובה אחת. תשובה שנייה לגבי ברייתא שעשו את זה גם במנורה, אומרת הגמרא, לא השתמשו באבנט, השתמשו רק בבגדים של הפשטן. עד כאן הדיון הרביעי לגבי הפתילות והשמנים, וסיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה 3 שורות לפני סוף עמוד א', וכאן אנחנו עוברים לשלושה דפים שעוסקים בדיני חנוכה. את מה שנראה היום נחלק לשישה סעיפים. עכשיו, מה הקשר חנוכה? נבין את זה בסעיף הראשון. אומרת הגמרא, האם הפתילות והשמנים שאמרנו שאסור להשתמש בהם בשבת, אסור להשתמש בהם גם בנר חנוכה? ולגבי זה יש שתי ספרות לומר שאסור. סברה אחת נקראת כבתה זקוק לה, שהיא תלויה במחלוקת עקרונית שנראה מחר, וזה האם בנר חנוכה הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. כלומר, האם העיקר זה להדליק וזהו, לא אכפת לי מה קורה אחרי זה, ואם זה נחבא, נחבא, או שהנחה עושה מצווה. כלומר, המצווה היא לא רק להדליק, אלא גם לדאוג שזה יישאר דלוק. מי שאומר שהדלקה עושה מצווה, אז אם אחרי זה נחבא, לא נורא, הוא יכול להשאיר את זה כבוי, זה נקרא כבתה אין זקוק לה, הוא לא צריך להדליק. אבל מי שאומר שהנחה עושה מצווה, אני צריך לדאוג שזה יישאר דלוק. ממילא אם היא קבתה, אז כן זקוק לה, אני צריך לדאוג שזה יישאר דלוק, למשך כל הזמן שזה צריך להישאר דלוק. וממילא לענייננו, מי שאומר שרק הדלקה עושה מצווה, כלומר קבתה אין זקוק לה, אז לא כזה אכפת לי באיזה שמנים ופתלות הוא משתמש, גם אם זה יחבא, לא נורא. אבל מי שאומר הנחה עושה מצווה וקבתה זקוק לה, צריך להשתמש בפתלות ושמנים כאלה שהאש תוכל להחזיק למשך כל הזמן שיצריך להחזיק. אז זו סברה אחת, למה לפסול את הפתילות והשמנים גם בחנוכה. הסברה השנייה לאסור, שזה ספציפית לשבת של חנוכה, זו אותה הסברה שראינו לגבי נר שבת, וזה שמה יתה. כלומר, אם אני אראה שהנר הולך לחבות, אולי אני בטעות יתה את הנר בשביל שהשמן ידלק יותר טוב. אבל גם הסברה הזו תלויה בעוד מחלוקת, וזה האם מותר בכלל להשתמש בנר חנוכה. מי שאומר שמותר להשתמש באור של נר חנוכה, אז באמת יש סיכוי שאני שב עם חנוכיה ליד המנורה, ואם אני אראה שהאש לא דלוקה טוב, יש חשש שאני יתה, לכן זה אסור. אבל מי שאומר שאסור בכלל להשתמש לאור הנר של חנוכה, חנוכה, אז אין חשש שאני אשב שם עם איזה ספר, וממילא גם אין חשש שאני אתה. אז זו הספרה השנייה, שוב, אם מותר להשתמש לאורה, אז אסור להשתמש בפתילות והשמנים הלא טובים, אם אסור להשתמש לאורה, אז מותר להשתמש בפתילות והשמנים. אלה הסברות, עכשיו בואו נראה את הדעות עצמן בגמרא, נראה לגבי איזה שלוש דעות, רב הונה יש לו את שתי הסברות לאסור, כלומר גם כפתה זקוק לה וגם מותר להשתמש באור הנר וממילא יש חשש שמי יתה, ולכן אסור גם ביום חול וגם בשבת, בשבת זה אסור בעצם בגלל שתי הסברות, זה רב הונה, רב חיסטה יש לו רק את הסברה של שבת, ממילא בכל מותר, כי לדעתו כבתה אין זקוק לה, אבל בשבת אסור כי מותר להשתמש לאורה ושם היתה, לרב או רב מתנה אין את שתי הסברות, וממילא מותר גם בחול וגם בשבת, אז עוד פעם, לרב הונה יש את שתי הסברות לאסור, לרב חיסטה רק את הסברה של שבת, ולרב או רב מתנה אין את שתי הסברות ומותר גם בחול וגם בשבת להשתמש בפתילות ובשמנים של המשנה, עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה ברבע העליון של עמוד ב', וכאן ניכנס קצת יותר לסוגיה של כבתה האם זקוק לה או לא. אז ראינו כאמור דעות לכאן ולכאן, ולגבי הדעה שאמרה שכבתה אין זקוק לה, הגמרא מקשה מברייתא שאומרת בפירוש שזמן נר חנוכה זה מהשקיעה ועד שתכלה רגל מן השוק. רבי יוחנן מסביר שכוונה אל הרגל של התרמודאים שהם יוצאים מהשוק יחסית מאוחר, הריף אומר שזה היה חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, בכל אופן משמע שצריך לדאוג שהנר יהיה דלוק מהשקיעה ועד חצי שעה את הכוכבים, כלומר שאם הנר קבע, לכאורה צריך להדיק אותו שוב. זו הקושייה, עונה הגמרא, לא, זה לא כוונת הברייתא. אלא מה הכוונה? שתי אפשרויות. או שהכוונה היא לא לומר לנו עד מתי הנר צריך לדלוק, אלא מתי צריך לעשות את פעולת ההדלקה, או שהברייתא באמת כן מתכוונת שצריך להדליק בשקיעה, אבל לא מתכוונת שאני צריך לדאוג שזה יישאר דלוק כל הזמן עד חצי שעה אחרי יצאת הכוכבים, אלא רק שכשאני מדליק יהיה לזה פוטנציאל לזה, כלומר שאני אשים מספיק שמן שיוכל להספיק עד חצי שעה אחרי יצאת הכוכבים, אבל אם כבתה אולי לא זקוק לה, ואני יכול להשאיר את זה מחובה. זה היה הדיון השני לגבי כבתה האם זקוק לה. הדיון השלישי זה הברייתא המפורסמת של חנוכה, תנו רבנן, נקרא זה בלשון הברייתא, מצוות חנוכה נר איש וביתו, כלומר המצווה הבסיסית זה נר אחד לכל בית, והמהדרין נר לכל אחד ואחד לפי האנשים בבית, והמהדרין מן המהדרין עושים חנוכיה כמו של היום, כלומר כל יום מספר הנרות משתנה, ואיך הוא משתנה? בזה יש מחלוקת מבית שמאי לבית הלל, לבית שמאי הוא פוחת והולך, לבית הלל הוא מוסיף והולך, כלומר בית הלל זה כמו מה שאנחנו עושים ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים וכן הלאה, עד 8 נרות ביום השמיני. בית שמאי אומרים הפוך, מתחילים ב8 נרות ביום הראשון וכל יום מורידים נר עד שבסוף יש נר אחד. זו המחלוקת, והגמרא מביאה שני הסברים למחלוקת. הסבר אחד זה האם זה כנגד הימים הנכנסים או הימים היוצאים, כלומר שלפי בית שמאי אני מדליק נרות לפי מספר הימים שנשארו לחנוכה, לכן ביום הראשון נשארו 8 ימים אז אני מדליק 8, ביום השני נשארו 7 ימים אני מדליק 7 וכן הלאה, ואילו לפי בית הלל אני מדליק נרות לפי הימים שכבר עברו כולל היום הזה, אז ביום הראשון עבר יום אחד, ביום השני שניים וכן הלאה. זה הסבר אחד. הסבר שני, שזה לא סותר את הסבר הראשון, זה שלפי בית שמאי זה כנגד פרי החג של חג הסוכות. תשאלו מה הקשר חנוכה וסוכות. שאלה טובה, יש לזה הסברים. בכל אופן, כמו שבסוכות, בניגוד לכל שאר החגים, לא מביאים כל יום את אותו מספר של פרים, אחד או שניים, אלא ביום הראשון מביאים 13 פרים, אחרי זה 12 וכולי, עד שביום האחרון מביאים 7. אז כמו ששם המספר הולך וקטן, כך גם בחנוכה הוא הולך וקטן. בית הלל ומה זאת אומרים, מה פתאום, בקודש לא הולכים וקטנים, אלא להפך, מעלין בקודש ואין מורידין, לכן המספר הולך וגדל, כמובן שיש פה המון מה להעמיק, זה לא המקום, עד כאן הדיון השלישי. הדיון הרביעי זה בערך בשליש התחתון של עמוד ב', וזה איפה מניחים את הנר, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד זה ברייתא שאומרת שהמצווה הבסיסית זה בפתח ביתו מבחוץ, אם הוא דר בעלייה, כלומר בקומה השנייה והלאה, אז בחלון, ואם זה שעת סכנה שהגוי מתעצבנים על מי שמדליק נרות, אז עושים את זה בבית, זה סעיף אחד. סעיף שני, בשביל זה נדלה קצת לסוף העמוד, וזה לגבי גובה הנר, הגמרא מביאה משנה בבבא קמא, שמדברת על גמל שטעון בפשטן, שזה חומר דליק, ויש לו הרבה פשטן, כך שזה בולט מעל הגב של הגמל, וזה נכנס לאיזושהי דלת של חנות, ושם היה נר, ואז הפשטן דלק, וזה הדליק איזה בית של מישהו, מי שחייב זה בעל הגמל, כי הוא לא נזהר, הוא צריך לדאוג שהפשטן לא ייכנס לחנויות, אבל אומרת המשנה, אם הנר לא היה בתוך החנות, אלא ברחוב, ובגלל זה הפשטן נדלק, אז זה כבר לא אשמת בעל הגמל, אלא בעל הנר, והוא זה שחייב, אלא אם כן אומר רב יהודה, מדובר בנר חנוכה, שאז בחנוכה כולם מוצאים נרות בחוץ, ככה צריך, ובעל הגמל היה צריך להיזהר, ובמקרה כזה, בעל הגמל הוא זה שיהיה חייב. זו המשנה שם, ושואלת על זה הגמרא, למה בנר חנוכה בעל הגמל חייב? הרי הוא יכול לומר לבעל הנר, היית צריך להדליק יותר גבוה, היית שם את זה מעל הגובה של הגמל והמטען שלו, וכך לא היה קורה כלום, זה אשמתך. למה הוא לא אומר לו את זה? מסביר אבינה, מכאן מוכח שמצווה לא לשים את הנר גבוה מדי, אלא בתוך 10 טפחים מהקרקע, בשביל שכולם ידעו שהוא לא עושה את זה בשביל התאורה, אלא בשביל המצווה, ולכן בעל הגמל לא יכול להתלונן, כי זו המצווה. זה רבינה, אבל דוחה הגמרא, אתה צודק שאפשר להוכיח מכאן שמותר לשים את זה נמוך, כי חזל לא רוצו להטריח אותנו לשים את זה גבוה, אבל אתה לא צודק שאפשר להוכיח שחייבים לשים את זה נמוך. כלומר, אולי רק מותר ובעל הגמל צריך להיזהר, אבל לא חייבים. בכל אופן, זה הסעיף השני, בתוך הדיון הרביעי לגבי איפה מדליקים נר חנוכה, מחר נראה עוד דיונים על זה, ואנחנו עוברים לסעיף החמישי, וזה לגבי השמש. היום מאוד מקובל שמדליקים לא רק את הנרות, אלא גם מוסיפים עוד נר שהוא השמש. למה צריך? אומר רבא, בדומה לסברה שראינו הרגע, חשוב שכולם ידעו שאנחנו מדליקים נרות חנוכה לא בשביל התאורה, אלא בשביל המצווה, ולכן מדליקים עוד נר שיהיה ברור שהוא בשביל התאורה, ואילו השאר זה למצווה. עכשיו, כיוון שזו הסברה, אז אם כבר יש איזשהו אור בבית, למשל שיש שם איזו מדורה, אז אין צורך בעוד שמש, כי כבר יש אור, וכולם יודעים שכשאני מדליק נרות חנוכה, זה למצווה ולא בשביל התאורה. עד כאן הדיון החמישי. הדיון השישי והאחרון זה גם קטע מאוד מפורסם, נקרא את זה בלשון הגמרא. אומרת הגמרא, מהי חנוכה? כלומר, למה בעצם יש בכלל את מצוות חנוכה? דתנו רבנן כתוב במגילה תענית, בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תימן יינון, דלא למספד בעון ודלא להתענות בעון. כלומר, יש 8 ימים שמחים שלא מספידים בהם ולא מתענים בהם. ולמה? כי כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. זה היה הסעיף השישי, הגענו בסופו של דבר לשורה האחרונה בעמוד ב', מחר נמשיך בענייני חנוכה, בינתיים נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו את משנת במה מדליקין ובמה אין מדליקין, ראינו את הפתילות והשמנים האסורים, את החלק הזה חילקנו לשני סעיפים, בסעיף הראשון הסברנו את המקרים של המשנה, ראינו הפתילות האסורות, זה לחש, שזה הצמר מתחת לקליפה של הארז, וחוסן, שזה חלקים לא טובים של פשטן, ראינו שתי דעות, וחלך, שזה או קולחה, שזה צמר הלבנים בים, או סוג של משי, ופתילת העידן, שזה סיבים מתחת לקליפה של עץ הערבה, ופתילת המדבר, שזה סוג של עשב, וירוקה שעל פני המים, הירוקת שמתחת לספינות, והברית הוסיפה גם צמר ושיער, אלה הפתילות שלא מדליקים בהם. השמנים שלא מדליקים זה זפת, שזה נוזל שיוצא מהעצים, ושעווה, שזה חלת הדבש של הדבורים, ושמן קיק, ראינו 3 דעות, או שזה שמן של אוף קיק, או שמן של קזה, כלומר צמר גפן, או שמן של עץ הקיקיון, והשמן צריפה, שזה שמן תרומה שנפסלה, והשומן שבעלייה, והחלב, אבל אם זה חלב מבושל, נחום המדי אומר שזה טוב, כי אז זה כן נדלק טוב, אבל חכמים גוזרים, עד הוא לא מבושל. על שעווה אמרנו שדווקא כשמן זה אסור, אבל כפתילה, כלומר כשמשתמשים בשעווה מוקשת עם פתילה באמצע, כמו הנרות שלנו היום, אז זה מותר. אנחנו היום לא עושים את זה עם שעווה, אלא עם פרפין, אבל עקרונית אפשר גם עם שעווה. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו 4 דיונים כלליים יותר. דיון אחד זה סברת האיסור, כי האש מסכסכת בפתילות והשמנים לא נמשכים טוב, ולפי רשי החשש הוא שם היתה. דיון שני רק בנר אסור, אבל במדורה מותר, כי שם אין חשש שזה יחבא. דיון שלישי אומר רבא, גם על ידי ערבוב של שמן רע עם שמן טוב, או פתילה רע עם פתילה טובה, גם אז זה אסור. שמן השתמשו בלי הערבוב, על זה הבאנו שתי קושיות. קושייה אחת מבית רבן גמליאל שהיו כוחים פתילה על גבי אגוז, אבל ענינו, זה לא כי הם ערבבו שתי פתילות, אלא רצו רק שהפתילה תצוף על גבי המים. קושייה שנייה, מזה שרב התיר לערבב חלב מבושל עם שמן אחר ולהשתמש, וענינו, כי שם אם נאסור, זה יהיה גזרה לגזרה. זה היה הדיון השלישי. דיון רביעי זה שהפתילות והשמנים שאסרנו אסורים גם במקדש. הקשנו על זה מזה שהשתמשו במקדש בבלעים של בגדי הכהונה, שיש שם גם צמר, והרי צמר אסור, וענינו או שמדובר בשמחת בית השואבה ששם באמת לא צריך, או במנורת המקדש מדובר שהשתמשו בבגדים של הפשטן ולא באבנת שהוא עשוי גם מצמר. כל זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לדיני חנוכה, ולגבי זה ראינו 6 דיונים. דיון ראשון, האם מותר להשתמש בפתילות ובשמנים בחנוכה? למה לא? ראינו 2 סברות, או כי הנחה עושה מצווה, כלומר כבתה זקוק לה, וממילא צריך להשתמש בשמן כזה שיוכל לשרוד את כל הזמן שצריך להיות דלוק. סברה נוספת בשבת זה שם היתה, בהנחה שמותר בכלל להשתמש לאור הנר, אם אסור אז ממילא גם אין חשש שם היתה, וראינו שרב הונא חושש לשתי הסברות לאסור, אבחיסטה חושש רק לסברה של שבת, אבל לדעתו כבתה אין זקוק לה, ואילו רב רב או רב מתנה לא חוששים לאף אחד מהסברות, כלומר גם כבתה אין זקוק לה, וגם אסור להשתמש לאור הנר, זה היה הדיון הראשון. בדיון השני הקשנו על מי שאומר שכבתה אין זקוק לה, מזה שהברייתא אומרת שמצוות נר חנוכה זה מהשקיעה ועד שתכלה רגל מן השוק, לכאורה צריך לדאוג שזה ידלוק כל הזמן הזה, אבל ענינו לא, הכוונה היא או שזה זמן תחילת ההדלקה, או שהכוונה היא לכמות השמן, אבל לא לאיכות השמן, זה היה הדיון השני. דיון שלישי זה ברייתא מפורסמת, מצוות נר חנוכה נר יישוב ביתו, המהדרין נר לכל אחד ואחד, מהדרין מן המהדרין לבית שמאי פוחת והולך, לבית הלל מוסיף והולך, וראינו שתי סברות במחלוקת, או כנגד הימים הנכנסים או היוצאים, או כנגד פרי החג, ואילו בית הלל מעלין בקודש ואין מורידין. דיון רביעי לגבי איפה מניחים, המצווה הבסיסית זה בפתח ביתו מבחוץ, אם הוא בעלייה אז בחלון, בשעת הסכנה בבית. לגבי הגובה, רבינה למד מהמשנה בבבא קמא שצריך לשים את זה בתוך 10 טפחים מהרצפה, ולכן בעל הגמל לא יכול להתלונן לבעל הנר למה הוא לא הגביע, אבל דחינו, אי אפשר להוכיח שחייבים, אלא רק שאפשר, זה היה דיון הרביעי. דיון חמישי זה שצריך להוסיף שמש בשביל שיהיה ניכר ששאר הנרות זה בשביל המצווה, ודיון שישי זה הברייתא המפורסמת מגילת תענית על הניצחון במלחמה ועל נס פך השמן, כל טוב.